טוב, ערב טוב. בפעם הקודמת, לפני שבוע, השיעור הוא self-contained, זאת אומרת, הוא עומד לעצמו, לא דורש נוכחות מהפעם הקודמת, אבל עדיין יש קשר בין שני הדברים. בשיעור הקודם דיברתי על מתקני הגרמה של צומת, ושוב פעם אני משתמש במקרה ההלכתי, הטכני, כדי להדגים איזושהי צורת חשיבה או משמעויות רחבות יותר. אז בפעם הקודמת דיברתי על השאלה באיזו רזולוציה אנחנו מסתכלים על הדברים שבהם אנחנו דנים. וניסיתי להראות שזה יכול להקרין על השאלה איך אנחנו שופטים אותם ברמה ההלכתית, והבאתי גם דוגמאות אחרות, תולעים קטנות מול תולעים גדולות, מתקני גרמה, כן, קלנועית או מתקני גרמה של צומת, שכשמסתכלים עליהם מבחוץ אז לוחצים על כפתור ומתחילים לפעול, אבל בפנים אנחנו יודעים שיש שם כל מיני פטנטים כאלה של גרמה. השאלה אם אנחנו מסתכלים על זה בסקאלה של האלקטרונית, בסקאלה של המעגל האלקטרוני, ששם זה גרמה, או שאני מסתכל על זה בסקאלה הכללית, הגדולה, ששם בעצם זה מתקן חשמלי רגיל. היום אני רוצה לעסוק בשאלה קצת שונה, למרות שיש דמיון או קשר מסוים ביניהן. תוך כדי השיעור של פעם קודמת עלה, נדמה לי יותר מפעם אחת, השאלה של בונה, מלאכת בונה. החזון איש קושר את איסור חשמל בשבת למלאכת בונה. והיום אני ארצה לדבר על זה, אמרתי שאני משאיר את זה לשבוע הבא, היום אני ארצה לדבר על זה. אבל שוב, אני לא אתן פה שיעור הלכתי על מלאכת בונה, אלא אשתמש במלאכה הזאת כדי להדגים איזושהי צורת חשיבה או הסתכלות רחבה יותר. אולי איזושהי הקדמה או מסגרת מחשבתית מעניינת, אחת הפגישות הראשונות שלי עם התחום הזה של חשמל בשבת והלכה בכלל, בדרך כלל נטיתי לזלזל בלימודים הלכתיים, כמו הלמדנים, הישיבה בוחרס, מזלזלים בהלכה. עבר לי. בכל מקרה, היה לי איזה קרוב משפחה שהוא גם היה קרוב של פרופסור לב, זל. והוא הביא לי את הספר שלו שנקרא מערכי לב. ושם הוא דן בכל מיני מכשירים חשמליים ומה מעמדם ההלכתי, מותר להשתמש בהם בשבת, אסור להשתמש בהם בשבת. והוא אמר לי, תשמע, אני עשיתי, הייתי בדוקטורט בפיזיקה אז, אז הוא אמר לי, תראה, אין כמעט אנשים שיכולים לקרוא את שני הצדדים של הספר, הצד ההלכתי והצד המדעי-טכנולוגי, כך שפרופסור לב בעצם לא מקבל שום פידבק. אז הוא ביקש ממני אם אני מוכן קצת לקרוא ולשלוח לו הערות. קראתי, היה מאוד מעניין, ושלחתי לו גם כל מיני הערות, קיבלתי תשובות, היה מסע ומתן מעניין סביב העניין הזה. אבל דבר אחד מאוד זכור לי, כי קראתי את הספר, והיו כל מיני נקודות שלא הסכמתי. ופתאום התחלתי להבין שאני בעצם נמצא כאן באיזושהי נקודה של התהוות הלכתית, משהו שבדרך כלל לא קורה לנו. זאת אומרת, העיצוב או הגיבוש של הלכות חשמל בשבת, בסך הכל, נעשה כמובן בדורות האחרונים, מאז שיש לנו מכשירים חשמליים. וככל שיוצאים עוד מכשירים, אז כמובן צריך לגבש ולעצב את זה, להמשיך לגבש ולעצב את זה. עכשיו, איך זה קורה? מתברר שכמו שאין לספר הזה הרבה קוראים, גם לא יכולים להיות לו הרבה כותבים, כמובן, עוד פחות כנראה. ומה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שהתחום הזה אמור להיבנות על ידי אינטראקציה בין אנשים שמתמצאים בחלק המדעי-טכנולוגי, לבין פוסקים או פוסקי הלכה. כשאינטראקציה כזאת היא תמיד בעייתית, בגלל שלכל צד משני הצדדים האלה חסר הפן השני. ולא תמיד הסכום של שני הצדדים האלה נותן באמת את השלם. לפעמים צריך להבין יותר טוב מה אומר העניין המדעי-טכנולוגי, ואת זה רב לא תמיד יבין, פוסק לא תמיד יבין, ולהפך. ולכן התחום הזה מאוד, זאת אומרת, נוצר בצורה שהיא מועדת לטעויות, מועדת לפספוסים. ומצאתי שם לא מעט כאלה, בעיניי. אפשר להתווכח, אבל זה מה שאני חשבתי. וזה היה מאוד מעניין, כי פרופסור לב, כמי שהיה מעורה בשני הצדדים האלה, גם המדעי-טכנולוגי וגם ההלכתי, היה לו, נדמה לי, חלק מאוד מאוד מרכזי, דומיננטי, בעיצוב של ההלכות שנוגעות למכשירי חשמל. עכשיו, בעצם אנחנו כולנו שבויים שלו. כי מה שהוא החליט שם, אחרי זה נכנס לשמירת שבת כהלכתה, או לכל מיני ספרי ההלכה והקיצורים למיניהם, וזה היום, יש כבר הלכות, את זה מותר לעשות ואת זה אסור לעשות, ועם שעון שבת עושים ככה ולא עושים ככה, שכל זה בסך הכל החלטה של מאדם אחד או שניים, שישבו במקרה במקום הנכון, כתבו את הספר הנכון, שהתקבל, או לא יודע בדיוק מה, וזהו. ומשם והלאה זאת ההלכה בהלכות שבת. וכשקראתי את הספר והבנתי שאני לא מסכים עם חלק מהדברים, זה היה מאוד מעניין, כי היה ברור לי ש10-20 שנה אחר כך, אם אני לא אעשה את זה, אז אני מחלל שבת בפרסיה. אבל אם הייתי בתוך כדי, אז אני יכול להתווכח איתו, ואולי ההלכה תתגבש אחרת. כי בעצם אפשר לדון, יש פה שאלות פרשניות, והיום אני אנסה קצת להדגים את העניין הזה, אבל זה היה נקודה שהעירה לי זווית שלא הייתי מודע אליה. כמובן הדברים האלה גם קרו לפני 500 שנה ו-800 שנה, אבל הקצב של ימינו יותר גדול, ואנחנו לא תמיד מודעים לזה שההלכה כפי שהיא הגיעה אלינו, זה בסך הכל פרי גיבוש ארוך שנים על ידי בני אדם, והבני אדם האלה תלוי מי היה שם במקום הנכון, ומה הוא חשב, ויכול להיות שמישהו אחר שחשב אחרת, לא כתב ספר, השתכח מהלב וגמרנו, ועכשיו זהו, כל הפוסקים מסכימים שזה וזה אסור, או זה וזה מותר. ולמעשה כל העסק הזה נראה במבט, אלא אם כן תיכנסו לכל מיני מחוזות מיסטיים, אבל העסק נראה קצת שרירותי. זאת אומרת, למה שמה שאני עושה היום יהיה תלוי בשאלה איזה פוסק ישב בדיוק ליד במקום הנכון כשגובשה ההלכה על בליעה בכלים, בתערובות, באיסור ויתר, או שגובשה ההלכה בחשמל, כן, מה שדיברתי קודם. כך ש... נדמה לי שהשאלות האלה, כשאנחנו עדיין בתקופה שבה אפשר עוד לדון, למרות שזה כבר קצת יחסית מגובש, אבל זה עדיין נושא שאפשר לדון בו, ואני חושב שזו נקודה מאוד מעניינת, בניגוד להרבה מאוד תחומים הלכתיים אחרים, שהסברות מן הסוג, גם מהפעם הקודמת שדיברתי עליהן, וגם שאני אדבר עליהן היום, הן למעשה סברות שמהן מיד יוצאות מסקנות הלכתיות. והמסקנות האלה לא בהכרח מתאימות למה שבדרך כלל חושבים. עכשיו השאלה, אם אני אמור להיות מחויב למה שבדרך כלל חושבים, או שאם אני חושב אחרת, אז אחרת. זאת אומרת, למה זה שמישהו חשב משהו, אז מה זה אומר? כך שהעיסוק בתחומים האלה, יש לו איזשהו ערך מוסף מעבר לעיסוק בתחומים הלכתיים אחרים. זאת אומרת, כל אחד שייכנס לעניין הזה ברצינות, למעשה יכול גם להשפיע עליו, בניגוד להלכות אחרות שהן כבר מגובשות וקשה יותר להזיז שם משהו. ההשפעה הזאת שיש לבני אדם, יש לה משמעות בגלל העובדה שכל הלכה שאנחנו נפגשים בה היא תוצאה של מקורות, עובדות או מציאות, יישום של נורמות שנשאבות מן המקורות אל מציאות מסוימת, ופרשנות או סברות. זאת אומרת, והפרשנות יכולה להיות הן למקורות והן למציאות. למשל בשיעור הקודם, לפני שבוע, אז הראיתי דוגמה לפרשנות על מציאות, לא על מקורות. זאת אומרת, השאלה איך אני רואה קלנועית. האם קלנועית זה מכשיר גרמה או קלנועית זה מכשיר חשמלי, ובפנים מה שקורה לא מעניין אותי. זו שאלה של פרשנות למציאות העובדתית שאני עומד מולה, לא פרשנות למקור הלכתי. איך אני מפרש את המציאות? איך אני רואה את המציאות? אני רואה פה מכשיר גרמה או אני רואה פה פשוט מכשיר שלוחצים על כפתור והוא מתחיל לזוז? שני הדברים נכונים ברמות שונות של רזולוציה, אבל זאת שאלה של פרשנות עובדתית. היום אני אביא דוגמה נוספת לפרשנות עובדתית שיש לה השלכות הלכתיות. ההקשר שלנו זה מלאכות שבת. במלאכות שבת העניין של הפרשנות וההשפעה של הפוסק ושל הפרשן נדמה לי הוא עוד הרבה יותר משמעותי מאשר בתחומים הלכתיים אחרים. הגמרא בתחילת בבא קמא מביאה או דנה בשאלה איך אנחנו מגדירים אבות ותולדות במלאכות שבת. כידוע יש למתת אבות מלאכה שמנויות במשנה בפרק שביעי של שבת, ויש תולדות. גם התולדות הן מלאכות שאסורות מן התורה, בדיוק כמו האבות, למעשה כמעט אין נפקא מינה להבחנה בין אבות לבין תולדות. יש חוץ מזה איסורי דרבנן, אבל אבות ותולדות הם כולם מלאכות מדאורייתא. איך אנחנו יודעים איזה מלאכות הן אבות ואיזה תולדות? אז הגמרא אומרת שמשהו כמו אח דאב במשכן חשיבה קרי לאב. מה שהיה במשכן והוא נחשב חשוב ולכן הוא נקרא אב, מה שהיה במשכן. עכשיו יש שם כמה גרסאות מופיעות שם בתוספות ומפרשי התוספות. אני לא נכנס לפרטים, אני רק אומר שהגרסאות האלה מובחנות זו מזו, נבדלות זו מזו בשאלה מה היחס בין אב במשכן וחשיבה. זאת אומרת, משהו שהיה במשכן נחשב אב או משהו שהוא חשוב נחשב אב. יש גרסאות שאומרות שמה שהיה במשכן הוא חשוב. אז מה שהיה במשכן זה בעצם הקריטריון למה שנחשב אב. יש גרסאות שאומרות מה שהיה במשכן וחשוב. זאת אומרת, מה שהיה במשכן זה לא מספיק, אלא אם כן הוא גם חשוב. לא כל מלאכה שהייתה במשכן היא אב מלאכה. במשכן עשו המון דברים, כן, כמובן, ביום יום. דברים משמעותיים יכולים לחשב כאב. אבל יש גרסה שונה, שלישית, שמדברת על מה שחשוב, הוא נקרא אב. זאת אומרת, בעצם חז"ל לקחו את כל המלאכות שיש בשבת, ניסו למיין אותם לפי קריטריונים מסוימים לחשובות יותר וחשובות פחות. אגב, גם המושג חשוב דורש הגדרה. לפעמים חשוב הכוונה יצירה משמעותית, נגיד, ולפעמים חשוב פירושו מובחן מהאחרים. זאת אומרת, בשביל שדבר מסוים יהיה אב בפני עצמו, א', הוא צריך להיות יצירה משמעותית, וב', הוא צריך להיות שונה מהאבות האחרים. אז יש פה שני קריטריונים לחשיבות. זאת אומרת, ייחודיות ומשמעותיות. זאת אומרת, עד כמה זה יוצר משהו חדש. אבל לענייננו, אז הגרסה השלישית בעצם אומרת שהקריטריון למה נקרא אב ומה נקרא תולדה, זה שאלה אם הוא חשוב. עכשיו, מה זה נקרא חשוב? חז"ל שהיו אז, עברו על כל מה שיכול, כל המועמדים להיקרא מלאכה, ובדקו מי מהם חשוב. וזה מה שהם הגדירו להיות אבות. ואחר כך, מה שמסתעף מהן נקרא תולדות. מה קורה עם היום? יש לנו כבר סוגי פעולות שונים שלא היו בזמן חז"ל, למשל החשמל, אוקיי? עכשיו יבוא פוסק ויגיד, תשמעו, זה לא פחות חשוב ממאמר. מאמר זה בסך הכל לאסוף פירות לתוך סל. לא הייתי עושה מזה יצירה מאוד משמעותית. אבל כך חז"ל הגדירו את זה כאחד מאבות המלאכה. אבל אין ספק שלהשתמש בחשמל בשבת זה נשמע משהו הרבה יותר משמעותי. והשאלה, אם זה כך, בטח לפי הקריטריון הגרסה השלישית, אז אם הדבר הזה הוא חשוב, אז בעצם הוא אב, למרות שהוא לא מופיע ברשימת אבות המלאכה של המשנה. הוא לא מופיע שם כי פשוט הוא לא היה שם. עכשיו יש נתון, זה רק 39. זה לומדים מכל מיני מקומות אחרים, למה זה 39? 39 פעמים כתוב מלאכה מלאכת בתורה. אז יש איזשהו נתון שזה חייב להיות 39. אבל איזה 39 אני לא יודע. אז למשל, יש זורה, בורר ומרקד. הגמרא אומרת שהם בעצם דומים מאוד, הם שלושתם סוגים של בורר, ושמים אותם כשלושה אבות שונים, כנראה כדי להשלים ל-39, וכי הם היו במשכן. טוב, אבל זה לא באמת מספיק מובחן כדי לחשב שלושה אבות מלאכה שונים. אז הנה, היום יש לנו מועמד אחר, אפשר לזרוק אחד מהם החוצה, ולשים במקומו חשמל, מדליק אור, או לא יודע, או לנסוע בקלנועית. וזה יהיה אב מלאכה נוסף. הדבר הזה בעצם אומר שאני לא צריך אפילו לחפש איזה אב מלאכה או איזה מלאכה, לאיזה מלאכה אפשר לשייך את השימוש בחשמל בשבת. כי חיפוש כזה בעצם מניח שרשימת המלאכות היא סגורה. ועכשיו השאלה, לאיזה מהמלאכות, אם בכלל, אפשר להכניס תחתיה את השימוש בחשמל. אבל איך שתיארתי קודם, לא צריך להגיע לזה. החשמל הוא מספיק משמעותי בשביל להיחשב אב, אז לכן הוא יהיה אסור גם אם אני לא מוצא אף אב אחר שזה יכול לחסות תחתיו. ולכן יש לזה השלכות מאוד מרחיקות לכת בהלכה. שאת הדבר הזה שום פוסק לא באמת יקבל. צורת חשיבה כזאת.
זה דבר שהוא חשוב ואסור.
נכון, בדיוק. ואתה לא צריך לחפש, שאנחנו נראה עוד מעט בצורה יחסית מאולצת, מחפשים כל מיני סיבות למה לאסור את החשמל בשבת. אז מוצאים סיבות יותר משכנעות או פחות משכנעות, כי לכולם היה איכשהו ברור שזה אמור להיות אסור, אבל אתה חייב לדחוף את זה תחת אחת מ-39 אבות המלאכה. בעוד שאם אתה הולך עם הגרסה השלישית, בעצם יכול להיות שבכלל לא צריך. אם זה מספיק משמעותי, אז זה אב מלאכה והוא אסור. גם אם לא מצאתי אב מלאכה במשנה, שיכול להוות כותרת לעניין הזה. המקור אחד, אולי רק כדי
להשלים. אבל את האקט הזה שבו, גם לפי הגרסה הזאת, שבו אנחנו מוציאים מלאכה ומכניסים אחרת במקומה, כי החשיבות השתנתה,
למה לא? מה זה? לא צריך למצוא. כתוב 39 המלאכות החשובות, אני בודק. מה המלאכות החשובות? זהו.
אבל הפחד הזה מלהוציא מלאכה...
בסדר. הסוציולוגיה של התהליך הזה ברורה לגמרי, כן? רפורמיות וכל החששות וכל העניינים האלה. אבל אני שואל את השאלה לגופה, עזוב אותי משיקולים של פוליטיקה.
למה אתה צריך לעשות מלאכה?
מי אמר שהרשימה סגורה? זאת בדיוק השאלה. 39 הפעולות... 39 הפעולות המשמעותיות ביותר, זה מה שנקרא אבות מלאכה. עכשיו, כשאני מסתכל סביבי היום, בעיניי הפעלת חשמל בשבת הרבה יותר משמעותי מאשר עימור. אז בעצם 39 המלאכות המשמעותיות כוללות את חשמל. ואת עימור אני אוציא. כן. לא מותר, אבל לפחות לא אסור מן התורה, או יהיה תולדה של משהו. זורה בורר ומרקד, למשל, ברור שלא יהיה מותר, יהיה תולדה של בורר. כי הם שלושתם בעצם אותו, הגמרא עצמה אומרת, היינו זורה, היינו בורר, היינו מרקד. אתה סתם מכניס את זה שם כי חסר לך במספר. אז הנה, יש לי עכשיו משהו, לא חסר שום דבר במספר. אז יהיה תולדה, זה לא יהיה אב, זה לא אומר שאני אתיר את זה, אבל אני לא צריך לחפש מקור למה בעצם חשמל יהיה אסור. לא צריך לחפש מקור כזה.
למה בכלל להכניס את החשמל?
או, זאת שאלה אחרת. אם אני אומר שכשאני מסתכל על החשמל מסברה, נראה לי שזאת יצירה משמעותית, אז בגלל זה צריך להכניס את זה. כי זאת יצירה משמעותית. הכל חיובי, מה, אבל לחרוש זה לא חיובי, לחרוש זה שלילי. אני שואל, לחרוש זה חיובי או שלילי בעיניך? לצוד לא הייתי שואל את הבת שלי, אבל לחרוש זה חיובי לגמרי, נכון? למה? בשבת זה לא בגלל שהמלאכות הן שליליות.
מה, מלאכה
במובן של מה? במובן של מאמץ? במובן של מאמץ? מלאכות לא מוגדרות על ידי מאמץ. הגמרא עצמה אומרת שהמאמץ לא קשור למלאכה. אין שום קריטריון שזה יהיה מאמץ. אז הגמרא אומרת את זה כבר. אתה יכול לסחוב ספסלים כבדים כל היום וכל הלילה בשבת ולא עברת איסור דאורייתא. ואתה יכול לעשות דברים שלא קשורים בשום מאמץ וזה יהיה איסור דאורייתא. אין, המאמץ הוא לא קריטריון.
כן.
כי אם אתה רואה בזה, אז אם אתה רואה בזה יצירה משמעותית, לא פחות מאשר כל דבר אחר, או הרבה יותר מאשר דברים אחרים. לא הבנתי? נו, מה אתה אומר? לא, אסור. בחג זה משהו אחר, זה מלאכות אוכל נפש, בשבת אסור, זה איסור סקילה. לשחוט זה משמעותי. אז אני שואל עוד פעם, להפוך מכשיר חשמלי, להדליק אור, לא יודע מה, להדליק את כל האורות בבית כנסת הזה, זה לא יותר יצירה יותר משמעותית מאשר לאסוף כמה פירות לתוך סל? נשמע לי סביר, לא? כן. מה שבישיבות קוראים סימן או סיבה. זאת אומרת, אבל באופן הפשוט מה שמופיע שם בגמרא, זה שההגדרה של אב ותולדה של מלאכות נעשית לפי הקריטריון הזה, של חשיבות והיה במשכן. אז על פניו נראה שזה לא הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, על פניו נראה שקבעו את זה לפי הקריטריונים האלה. למה? מאיפה זה? מי קבע את זה? אם זה ניתן מסיני, אז הלכה משה מסיני. אם זה לא ניתן מסיני, אז חכמים קבעו. מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה מילה כללית. זה ניתן מסיני? אז הלכה משה מסיני. אני אומר, זה לא נראה כך. מהגמרא לא נראה כך. אם כן, אז אתה צודק, אין מה לדבר פה על השינויים האלה, כי קיבלנו רשימה סגורה. על פניו, לא בטוח. לרבי יהודה יש למשל 40 אבות מלאכות.
ברמה הסוציולוגית זה מה שאנחנו...
עוד פעם, בוא נעצור
את הכל כי אנחנו לא יודעים איפה זה...
סוציולוגיה, אני לא מתעסק, אין עניינים בסוציולוגיה. אני מדבר על העניינים המהותיים, סוציולוגיות וחששות ופוליטיקות, זה דיונים אחרים. כן.
יש איזושהי טענה שרשומה
במתפרשים, למה הם כאילו
על משהו, לא דווקא מה שחשוב באמת,
או שזה רק עם משהו גרסאות
שונות?
לא הבנתי. היא עושה שונה בגמרא. הסברה? לא רואה את הסברה. או שההגדרה היא מה שהיה במשכן, או שההגדרה היא מה שחשוב. אני לא, אני חושב שזה מתחיל מהגרסאות. נדמה לי, כן? אני, עד כמה שאני מבין לפחות. אולי אני אביא רק דוגמה אחת, שרב מוישה פיינשטיין באיגרות משה, בשו"ת איגרות משה, מביא אותה, אבל דוחה אותה. זאת אומרת, הוא לא מוכן לקבל מין סוג חשיבה כזה. לא הבאתי את זה אצלכם, לכן אני אקריא פה איזה משפט או שניים, לא יותר מזה, כי זה הכל הקדמה. הנה בדבר, כן, הנושא הוא מלאכה שנעשית בשבת על ידי שעון שבת. עוד פעם, משהו שהתרגלנו אליו לגמרי, כי החליטו מה מותר ומה אסור ושעון שבת, ואם להאריך ולקצר וכל דברים כאלה. על כל זה אפשר להתווכח. יש שם הרבה מאוד החלטות לא סבירות בדיני שעון שבת. למרות שכל העסק הזה כבר נחשב היום הלכה ברורה, וכל ספר קיצורים כבר אומר בדיוק מה מותר ומה אסור לעשות. בכל מקרה, באגרות משה, אז הוא דן בעניין הזה של שימוש בחשמל על ידי שעון שבת. ההנחה היא שכמובן להדליק את החשמל עצמו אסור, אבל אם אנחנו מארגנים את זה בשעון שבת מבעוד יום, אז אולי זה יהיה מותר. אנחנו היום עושים את זה. זאת אומרת, ההחלטה היא שזה מותר, אבל הוא עצמו מתלבט לגבי זה. והוא אומר, הנה בדבר שעל ידי חשמל, עניין האלקטרי, כן, מי שלא יודע מה זה חשמל, אז יש פה תרגום עם עינים, אפשר על ידי מורה שעות הנעשה לכך שיעמידנו בערב שבת, באופן שיתחיל לבשל למחר ביום השבת, כשעה לפני זמן האכילה. בסדר? הנה לעניות דעתי פשוט שאסור להתיר זה. דהרי על ידי מורה שעות כזה, יכולים לעשות כל המלאכות בשבת ובכל בתי החרושת, ואין לך זלזול גדול לשבת מזה. מאוד מזכיר את הפתיח שלי מהפעם הקודמת. כן, שמה שהרב ברנד שמה כתב, שבעצם אם אנחנו מתירים את הגרמות ואת העניינים האלה של מכון צומת, אז אפשר לעשות מה שאתה רוצה עם פטנטים כאלה. ואז הוא אומר ככה את המשפט הזה שבשבילו אני קורא את זה, וברור שאם היה זה בזמן התנאים והמוראים, היו עשרים זה.
לא בדיוק להפך.
לא. לפני השאלה, אולי כן, אולי לא, אני לא חושב שזה בדיוק להפך, אבל זה דיון אחר. אותי מעניין, בוא נגיד שהוא צודק. האם זה שיקול לגיטימי? האם העובדה שאם זה היה בזמן התנאים והמוראים זה היה אסור, אז למרות שכרגע זה לא נכלל ברשימת המלאכות האסורות. אבל ההערכה שלי שאם זה היה בזמנם זה היה נאסר, זה מספיק טוב בשביל לאסור את זה. מאוד מזכיר את השיקול שאמרתי קודם, נכון? שאם היה חשמל אז, בעצם זה היה נכנס לרשימה שלהם. זה פשוט לא היה, זה הכל. בסופו של דבר הוא נסוג, הוא לא מקבל את הסוג הזה של השיקול, הוא אומר שאין לנו אלא מה שאסרו, ועוד פעם יכול להיות שיש פה את העניינים הסוציולוגיים והחששות מכל מיני שינויים בהלכה, אבל זה המקום שבו אולי מצאתי סוג כזה של שיקול, זה מאוד נדיר, וגם פה הוא לא נשאר עם זה בסוף. לכן נדמה לי שאני אסגור את ההקדמה הזאת כאן. וניכנס קצת יותר לעניין הזה של החשמל. כשהפוסקים באים לדון בעניין הזה של שימוש במכשירי חשמל או בחשמל בכלל, אז הנחת היסוד שלהם היא שזה ברור שזה אסור. ברור לגמרי, הם לא התחילו מהנימוק ואז הגיעו למסקנה שזה אסור. הם מתחילים מזה שזה אסור ואז מחפשים נימוק. אגב, זה לא ביקורת. הרב סולובייצ'יק ידוע בשמו, אני לא ראיתי זה כתוב, אבל זה ידוע בשמו, כך שמעתי, שהוא אמר שאין אף משיב בשום תשובה, אף פעם לא כתב את הפסק ההלכה אחרי שהוא דן במקורות והגיע בסוף למסקנה. הוא מתחיל מהמסקנה ואחרי זה מציג את המקורות וכל העניינים האלה. עכשיו, זה לא ביקורת, צריך להבין. יש לבן אדם איזושהי אינטואיציה שאומר, הדבר הזה נראה לי שהוא אסור. עכשיו בסדר, דרכה של ההלכה שאתה צריך להגן את זה במקורות ולהראות מאיזה סיבה זה אסור וכו', אבל אין שום דבר פסול בהפעלת אינטואיציה, אוקיי? לא להיות שבוי שלה לגמרי, אבל בהחלט האינטואיציה יכולה לכוון אותנו, זה קורה במדע, זה קורה בכל תחום חשיבה אחר, כמובן במשפט וגם בהלכה, גם בהלכה זה ככה. הרבה פעמים כשתראו פסק דין, כן, אז אתם תראו שבעצם השופט בסופו של דבר רוצה להגיע לשורה התחתונה הזאת, ואז הוא מתחיל לערום כל מיני נימוקים כאלה או אחרים. לגיטימי אגב, גם שם, זה לא ביקורת. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של אינטואיציה שמכוונת אותנו לעניין הזה. גם בהלכה זה כך. עכשיו, הפוסקים הבינו, ואולי זה מתבסס על מה שאמרתי קודם, שהדבר הזה מספיק משמעותי בשביל שלא נכון יהיה להתיר אותו בשבת. צריך לאסור. מצד שני, הם לא מוכנים לעשות את השיקול שאמרתי קודם. אז זה צריך להיות מעוגן ברשימת המלאכות שמופיעות במשנה, בגמרא, כן, זה צריך להיות מעוגן ברשימת האבות או התולדות, או דרבנן, לא משנה, אבל משהו ממערכת המלאכות שאסורות. ואז מתחיל חיפוש, אוקיי, אז איפה מעגנים את זה? איך מעגנים את זה? אז יש בחלק מהאופנים של שימוש בחשמל, יש כאלה שמעגנים את זה במבעיר, זה אחד מאבות המלאכה, כמו להבעיר אש בנורות להט, נגיד, יש כאלה שאומרים שיש פה הבערת אש, יש מכשירים אלקטרוניים ששם יותר קשה לדבר על הבערה, אין שם משהו שבאמת מזכיר בעירה. מזכיר לי, יש סיפור, ריצ'רד פיינמן היה חתן פרס נובל, פיזיקאי חתן פרס נובל, יהודי-אמריקאי, היה שותף עוד צעיר בפרויקט מנהטן. אז הוא מספר, יש לו ספר, You're surely joking, Mr. Feynman. כן, ספר פולחן כזה אצל כל מיני חסידים. חסידים, מתכוון חסידים של פיינמן. והוא מספר שם שבאו אליו פעם שני בחורי ישיבה לשאול אותו, תגיד, רצו לשאול אותו שאלה מדעית. אז הוא נורא שמח, סוף סוף נפקחו עיניהם של החשוכים האלה, רוצים להתעניין קצת במדע. אז הגיעו אליו ועלו איתו במעלית הביתה ככה בדרך, אומר להם, מה רציתם לדבר? מה העניין? רצינו לשאול אם חשמל זה אש. אז הוא מסתכל עליהם, אומר, לא הבנתי, מה זאת אומרת חשמל זה אש? חשמל זה חשמל, ואיזה מין ש... הוא לא הבין את השאלה בכלל. חשמל, זה כימיה, זה פיזיקה, כל מיני, הוא לא הבין מה הם רוצים, מאיפה זה בא השאלה הזאת. אז תראו, כי יש לנו איסור להפעיל חשמל בשבת, והשאלה אם נכון לתלות את זה במלאכת מבעיר או לא. אז אנחנו שואלים, חשמל זה אש. אז הוא הבין שהחשוכים האלה נשארו חשוכים וזרק אותם מכל המדרגות. בכל מקרה, כשפוסקים מנסים להגן את האיסור של שימוש בחשמל, אז חלק מהם תולים את זה במבעיר, ואמרתי זה רק חלק מהשימושים בחשמל, במקום שבו יש משהו שאולי יכול להזכיר בעירה. הגישה הנפוצה והכללית יותר זה של בעל הבית יצחק, שאומר שיש פה מוליד זרם, זאת אומרת שזה איסור דרבנן. בעצם אתה מוליד משהו שלא היה בעולם, זרם. כשאתה סוגר את המעגל החשמלי, אז נולד משהו חדש, הזרם, שלא היה קודם. אז זה לא נכלל באחד מלמדת אבות המלאכה וגם לא בתולדות, זה איסור דרבנן, אבל זה מה שהתקבל על ידי רוב הפוסקים כבסיס לאיסור של השימוש בחשמל. זה איזשהו איסור דרבנן. כשאיסור מוליד בעצמו, איסור מאוד בעייתי, לא נפסק בשולחן ערוך שיש איסור כזה בכלל, זה גמרא בביצה. זאת אומרת, העסק נראה קצת מאולץ, כי הוא החליט לאסור, וזה הדבר היחיד שהוא מצא. והשיטה השלישית הידועה זה כמובן שיטת החזון איש. שהחזון איש טוען ששימוש בחשמל בשבת, או סגירת מעגל חשמלי בשבת, אסורה משום בונה. בונה זה אחד מאבות המלאכה. עכשיו פה יש אנקדוטה מאוד מעניינת בהקשר הזה. בשנת 1935, רב שלמה זלמן אוירבך היה בכולל בירושלים. והוא כתב שם, הוא הוציא קונטרס ב-35 שנקרא מאורי האש. ובקונטרס הזה הוא עוסק בשימוש בחשמל בשבת, ובין היתר הוא דן בשאלה אם יש פה משום בונה ודוחה את זה. נדמה שהוא עוד לא שמע על השיטה של החזון איש הזה. הוא דן בכל מיני אפשרויות, כמו שאמרתי, זה תחום בהתהוות. אתה מתחיל לבדוק מה בעצם פשר העניין הזה. המיתוס אומר שהחבר'ה בכולל מתו מצחוק. אתה תוקף אנשי קש, זאת אומרת, מי מעלה בדעתו לחשוב שחשמל זה משום בונה? מה הקשר בין חשמל לבין בונה? מה אתה עושה פה פלפולי הבל כאלה להראות שחשמל זה לא בונה? אף אחד לא מעלה בדעתו שכן. כמו שתגיד שחשמל זה לא חזיר. מה הקשר? זאת אומרת, מה יש לכתוב על זה בכלל? באותה שנה עלה לארץ החזון איש, בשנת 35. והוא כמובן חידש שחשמל אסור משום בונה. והיה מסע ומתן מאוד מעניין בין רב שלמה זלמן לבין החזון איש, שחלקו מובא בכל מיני כתבים של רב שלמה זלמן, בשו"ת מנחת שלמה ובאסופות שונות שיצאו בעקבות זה, שאוסף מאמרים בענייני חשמל בשבת, שזה ליקוט מהשו"ת שלו. שם מובאים מכתבים שהוא כתב לחזון איש והחזון איש החזיר לו, והם מתווכחים בשאלה אם זה כן בונה או לא בונה. בסופו של דבר, עוד רגע ניכנס לזה קצת יותר, בסופו של דבר, רוב הפוסקים לא חוששים לשיטת החזון איש. זה נראה לכולם הזוי. זאת אומרת, אין קשר, מה הקשר בכלל בין לחיצה על מתג בשבת, מתג חשמלי לבין בונה? מה בנית פה? איזה מין בניין? מה בין זה לבין עשיית בניין? או הקמת אוהל? או משהו כזה? מה זה קשור בכלל? אני רוצה להראות למה, לדעתי לפחות, החזון איש התכוון, ולנסות להסביר למה יש בזה היגיון. היגיון רב אפילו לדעתי, אם יורשה לי הקטן להסתפח אליו. נתחיל אולי בדף שלפניכם, פה זה המכתבים האלה שרב שלמה זלמן מביא, זה לקוח מכתבים שלו, והוא אומר כך, אחרי דרישת שלמה הטוב, כן, זה מכתבים שהעתקתי קטעים, יקרתם יגיעני, העניין תלוי בשיקול הדעת, חימום ברזל, משווים שם על את הדלקת מעגל חשמלי בשבת, או סגירת מעגל חשמלי בשבת, לחימום של מתכת, חימום של ברזל. השאלה אם זה אותו דבר, להכניס זרם לתוך הברזל, או לחמם את הברזל, אינו מחדש טבע חדש בברזל. כשאתה מחמם את הברזל, זה לא הופך את הברזל למשהו אחר. זה אותו ברזל, רק הוא חם. אלא החום שוכן לפי שעה בתוך הברזל, והברזל מתמיד לגרשו. כן, ברזל הוא מוליך חום טוב, אז הוא גם מסלק את החום מהר מאוד, אם לא תמשיך לפמפם. אבל חיבור חוט החשמל מעורר את כוח החשמלי המוטבע בחוט עצמו, והוא מההרכבה המזגית שבשורש יצירתן. ושימוש זה תדירי, והעמדה על מתכונתה על ידי החיבור, שנעשה החוט המופסק, גוף אחד עם מכונת החשמל, חוששים בו משום בונה. א', משום הרכב הפרקים זה עם זה, אתה סוגר את המעגל, אז אתה בעצם מחבר חלקים שונים של המעגל, ויוצר ממנו איזשהו גוף אחד, ולא מהני כאן היתר רפוי, לא משנה, זה הערה הצדדית, ב', דתיקון החוט עצמו, ממוות לחיים, הווי בונה. את החוט עצמו, כשאתה סוגר את המעגל החשמלי, החוט מתעורר ממוות לחיים. זה היה חוט מת, ועכשיו זה חוט שיש בתוכו זרם, זה חוט חי. אתה מעורר את החוט ממוות לחיים, זה נקרא בונה. מין איזה אמירות נורא, לא ברור מה הוא רוצה. ואז הוא עוד פעם מאיר כל מיני הערות על היתר של אראי וכולי, אני לא אכנס לכל ההערות האלה, הן צדדיות מבחינתנו. אני עובר לעמודה השמאלית. רב שלומים, אחרי דרישת, אולי אצלכם זה לא עמודה שמאלית, אצלי זה מופיע באופן אחר, אני לא יודע. רב שלומים, אחרי דרישת שלמה הטוב וכולי, דבריכם העיקרים הגיעני לשמחת לב כדברי תורה שנאמר בהם משמחי לב. אמנם הנידון שדנו עליו אינו לעניין עצם הדין שחיבור החוטים על ידי כפתור הוא שילוב פרקים. כשאני מחבר את החוטים זה לזה על ידי הכפתור, זה שילוב של פרקים, זה חיבור של שני הדברים האלה להיות ישות אחת. ואילו היה הפסק באחד החוטים ולקח פתיל ברזל וחיברם בשבת, חייב חטאת. וכל הנידון משום שהכפתור רפוי ועומד לפתוח ולנעול, כל הדיון הזה לא נכון, ככה הוא כותב. ובזה יש מקום לומר שאם עושה כן בשעה שהחשמל בשימושו ובחיבורו, כבר נעשה קבלת הזרם. זה בעניין חשוב, והווה כתוקע את הפרקים, כמו שכתוב במכתבי הקדום. ולזה אין צריך להיכנס בצורת החשמל בחוט, ואפשר דיין בונה אלא בהרכבת גשמים של ממש. יכול להיות שזה לא נכון. כי רק כשאתה מחבר דברים גשמיים זה לזה, זה נקרא חיבור. אבל ליצור זרם שמייצר איזושהי איכות אחת מכל חלקי המעגל, זה אולי לא נחשב חיבור שאסור משום בונה. אמנם יש עוד מקום לומר, דגם חוט החשמל שנעשה על ידי כוח הקבלה שלו, שבגמי אין בו כוח זה, כל גומי, לא מוליך חשמל, אין לו את הכוח להפוך למוליך חשמלי, והברזל יש בו כוח הקבלה. וכל זמן שאינו מחובר, אין לאדם חפץ והנאה בכוח העצור בו, וכשמחברו נעשה בידו של אדם כלי שימוש. כן, הוא ממשיך, ואין נפקותה אם הברזל פועל או קרקע עולם, שעניין המלאכות הוא נידון לפי טבעות בני אדם בשימושן, זה קצת קשור לשיעור הקודם, והרי בחיבורו החוט בכישרון הטבעי, הוא עמד, כן, הכישרון הטבעי, הכוונה הטבע הטבעי של החוט, זה טבעו של החוט, אני לא מכניס את הזרם לתוך החוט, אלא הוא שם, אני רק גורם לדבר הטבעי הזה לפעול. הוא עמד לשירותו של האדם וחשיב תיקון מענה, כן, זה נחשב תיקון כלי, וכוח הקבלה הוא קבוע, הוא תמידי, הוא עצם מעצמו ושמח בו, ואינו מגרשו לעולם. כן, המעגל פועל, אז הזרם ממשיך לזרום, זה לא כמו החום שמסתלק אם אתה לא ממשיך לפמפם, ולא עוד, אלא שהחוט נותן חלקו בזרם. יש פה עוד משפט אחד שהוא החשוב לענייניי. לא, זה בקטע הבא. טוב, זה החיבורים, זה המכתבים של החזון איש. בקטע השלישי, וידוע, שמתחיל בוידוע, שם זה דברים שכותב רב שלמה זלמן, הוא אומר, וידוע שדבריו הם חידוש גדול עד מאוד, וכל אלה שנשאו ונתנו בענייני חשמל, לא הזכירו כלל לחשוש בזה למלאכות של בונה וסותר. כן, פתיחת מעגל חשמלי יהיה סותר, אם סגירת מעגל חשמלי זה בונה. עוד יתרה מזה שמעתי אומרים בשמו של מרן בעל החזון איש זצ"ל, שגם בשעה שאין שום זרם בחוטים, זה כבר כמובן נכתב הרבה שנים אחר כך, וכשהאדם לוחץ על הכפתור לא נעשה עדיין שום דבר, מכל מקום עצם סגירת המעגל להיותו ארוך ומתוקן להדלקה שתעשה אחר כך על ידי שעון, אף גם זה חשיב בונה. זה הרב גרנמן בעצם כותב את זה, שלפי החזון איש אם סוגרים מעגל חשמלי והוא לא מחובר בכלל לשקע, עוברים משום בונה. כי בסך הכל אתה חיברת את כל חלקי המעגל זה לזה, ועכשיו זה מקבל יכולת פוטנציאלית להוליך חשמל, שתכניס את זה לתוך השקע. מה?
זה הורג את כל הגרמה של שבוע שעבר.
למה?
כי אז אתה מכין את המעגל מראש, ואז...
אוקיי, כן. יש לדון בעניין הזה, נכון. אז זה אומר רב חיים גרנמן. אבל, אומר רב שלמה זלמן, זה לא נכון. ולעניות דעתי נראה, אני מדלג קצת, ולעניות דעתי נראה כמו שיבואר לאלן, דחזון איש לא אסר, אלא בחיי גוונה שמחמת פעולתו נוצרו בחוטים כוחות חדשים, אשר הם נראים לנו כמו ממוות לחיים. וגם מפורש כתב בספרו מפני שיש תיקון צורה להגשם. ולפיכך, אף שרגילים בכך אפילו אחי, חשיב בונה. ורב חיים גרנמן, מה שהוא כותב זה לא נכון. כשאתה סוגר מעגל אבל זה לא יוצר את הזרימה בתוך החוט, זה לא. רק כאשר זה יוצא זרימה בתוך החוט, כי זה מעורר אותו ממיטה לחיים, או זה נותן צורה חדשה לחוט. משפטים מאוד עמומים. אני אנסה להסביר אותם, וכאן אני מגיע לנקודות המשמעותיות. כמו שאמרתי קודם, בדרך כלל פוסקים דוחים את דברי החזון איש, זה כבר מתחיל ברב שלמה זלמן פה, או החברים של רב שלמה זלמן כן בכולל, אפילו בתור אב האמינא לא היו מוכנים לקבל דבר כזה. היום מעט מאוד פוסקים חוששים לדברי החזון איש. חוששים באמת, כותבים, אבל זה לא באמת חוששים לעניין הזה.
מה?
למשל שזה איסור דאורייתא, ומוליד זרם זה איסור דרבנן. מבעיר זה משהו אחר, בחוט לאט יש גם מבעיר, אבל אם זה לא חוט לאט, טרנזיסטור למשל, אז יש איזה נפקא מינה. כן. לא, אני...
שאלה עצמך, דברים שאחרים לא מרשים לעצמם. ומה שקבע החזון איש, בחלק מהמקומות, אתה אומר, אולי אפילו זה לא
מספיק... בסדר, זה שאלה, זה מכניס אותנו לדיון על שינויים בהלכה ועל סמכות מול אוטונומיה ופסיקת הלכה, אבל זה נושא לדיון אחר, אני לא אכנס אליו כאן, יש לי הרבה מה להגיד לגביו, אבל לא, אין לי זמן להיכנס לזה כאן. אני רוצה להקדים עוד הקדמה הלכתית אחת, ואז אני אכנס קצת ל... למה שבאמת רציתי לומר כאן. ההקדמה ההלכתית השנייה מופיעה בקהילות יעקב, מופיע אצלכם גם בדף, והוא מביא שם הגדרה למלאכת בונה, בלי קשר עכשיו לחשמל. חזרנו חזרה לשאלה למדנית במלאכת בונה. והוא אומר כך, הוא ליישב כל זה, כתב על פי מה שכתב הרמב״ם ז"ל בפרק ז' הלכה ו', ואם גיבנו, זה ציטוט של הרמב״ם, ואם גיבנו ועשהו גבינה, חייב משום בונה, שכל המקבץ חלק אל חלק ודיבק הכל, עד שיעשו גוף אחד, הרי זה דומה לבניין. כן, מי שמגבן גבינה, כן, מחבר את החלקים הקטנים של הגבינה להיות יחידה אחת, עובר משום בונה, דאורייתא. זה איסור דאורייתא של בונה, כמו בבניין. ומבואר דעניין מלאכת בונה הוא שמקבץ ומחבר כמה דברים נפרדים כגון עצים ואבנים ועשאן בעניין אחד. ואם כן, האב מלאכה דבונה הוא עשיית אוהל קבע. ודווקא כשהוא בקיבוץ חלקים הרבה לעשותן גוף אחד. ולכן שפיר כתב דה עושה אוהל קבע כגון על ידי פריסת סדין או אור, הווי תולדה. זה לא אב מלאכה. כשאני עושה אוהל, אני שם איזשהו סדין ויוצר חלל מתחתיו, אז זה תולדה של מלאכת בונה בשבת, זה לא אב. למה? דנאי שעשה אוהל קבע, למרות שהוא עשה אותו אוהל קבע, על כל פנים לא עשהו על ידי קיבוץ חלקים הרבה לעשותן גוף אחד. הוא אומר, בעצם ההגדרה של מלאכת בונה, זה, מה זה מלאכת בונה? בניין? מה אנחנו עושים בבניין? אנחנו בעצם יוצרים חלל, איך אנחנו עושים את זה? על ידי לקיחת אבנים, שימתן אחת על השנייה, חיבורם לאיזשהו מבנה שלם, ויצירת מבנה כזה, יצירת חלל. זאת אומרת, יצירת חלל על ידי חיבור של חלקים, שיוצרים בעצם איזשהו אורגן אחד, איזשהו מכלול אחד, זה בעצם ההגדרה של מלאכת בונה. ועכשיו יש פה מבנה מאוד מעניין, זה האב של בונה. זאת ההגדרה של בונה, מי שבונה בניין מאבנים, כן, יוצר איזשהו חלל מאבנים. מה קורה אם מישהו בונה קיר? בלי חלל, אין גג, זאת אומרת רק קיר. זה יהיה תולדה, לפי ההגדרה הזאת. למה? כי יש פה קיבוץ חלקים, אני עדיין מחבר אבנים ויוצר מהם איזשהו מכלול, אבל לא יצרתי חלל. אז חסר אחד האלמנטים של הגדרת האב, אבל זה מספיק דומה בשביל לחשב תולדה. מה קורה אם עשיתי אוהל? עשיתי אוהל, בעצם לקחתי איזשהו סדין, פרסתי אותו על יתדות, יצרתי חלל, אבל זה לא נעשה על ידי חיבור של לבנים, כן, על ידי חיבור של אבנים. אז פה עשיתי חלל, האלמנט השני של בונה קיים כאן, אבל חסר העניין של קיבוץ החלקים. גם זה תולדה. יוצא של האב של בונה זה יצירת בניין מאוסף אבנים, יצירת חלל מאוסף אבנים. כשאני יוצר חלל, לא על ידי קיבוץ חלקים, או שאני מקבץ חלקים, אבל לא יוצר באמצעותם חלל, שני אלה זה תולדות. וזה לקח אגב מאוד מעניין. כשתסתכלו על היחס בין שתי התולדות האלה, אין שום דמיון ביניהם. דמיון זה לא דבר טרנזיטיבי, לא יחס טרנזיטיבי, מה שמתמטיקאים קוראים. זאת אומרת, כשא' דומה לב' וב' דומה לג', זה לא אומר שא' דומה לג'. יש פה שתי תולדות, אחד מהם זה קיבוץ חלקים שלא יוצר חלל, השני זה חלל שלא נעשה על ידי קיבוץ חלקים. זאת אומרת, זה זר לחלוטין, אין שום דמיון בין שני אלה. אבל שניהם יש להם דמיון חלקי לאב, שהוא גם קיבוץ חלקים וגם יצירת חלל. ודרך זה בעצם נוצר החיבור ביניהם. הם שניהם תולדות של האב הזה, כשבין שני התולדות בעצם אין שום דמיון. כי לזה יש תכונה א', לזה יש תכונה ב'. אין קשר ביניהם. רק לשניהם דומים לאב שיש לו גם את א' וגם את ב'. אוקיי? זה המבנה שהוא מציע פה, ולכן למשל במגבן, בגבינה, אז אתה מקבץ חלקים, זה לא יוצר חלל. אתה מקבץ חלקים. אז לכן זה תולדה של בונה, ככה הוא מסביר את הרמב״ם. זה לא אב, אבל זה תולדה של בונה, ויש לזה כל מיני השלכות שאני לא אכנס אליהן כאן. מה פשר העניין הזה? בואו ננסה לחשוב. עכשיו אני נכנס לגוף הדברים. מה פשר העניין הזה? מה זה אומר בעצם, מה משמעותה של מלאכת בונה? משמעותה אמיתית. זה בעצם לקחת אוסף של רכיבים ולייצר מהם מכלול שלם. להבדיל מאוסף של רכיבים שאני שם אותם אחד ליד השני, והם לא יוצרים מכלול, אלא הם יוצרים ערימה. ערימת אבנים זה לא מכלול. אבל בניין הוא לא ערימת אבנים. בניין זה איזשהו מכלול חדש שנוצר על ידי חיבור האבנים זו לזו. אם אני אגיד לכם כמה אבנים יש פה, זה לא יגיד לכם כלום על מהותו של הבניין, של מהותו של הדבר הזה. אם אתם לא תבינו איך זה נוצר ואיך זה מתפקד ואיך חיברו את האבנים זו לזו, אתם לא תדעו על מה מדובר כאן. לעומת זאת בערימת אבנים, אני רק צריך להגיד לכם כמה אבנים יש פה, ואתם מבינים מה זה ערימת אבנים. זאת אומרת שבניין זאת לא ערימת אבנים. בניין זה איזשהו סוג של מכלול שנולד על ידי חיבור של חלקים, אבל יש במכלול משהו שהוא מעבר לאוסף החלקים, מעבר לסתם קיבוץ החלקים. כשהקיבוץ הזה יוצר משהו חדש, שיש לו איזשהו קיום בפני עצמו, זה מה שנקרא בונה. זאת ההגדרה פה, אפשר להראות את זה ברמב"ם בצורה מאוד, מאוד עקבית. אני אביא אולי כמה דוגמאות לעניין הזה, מעין מה שעשיתי בפעם הקודמת. אנחנו שואלים את עצמנו למשל, נגיד אנחנו מדברים על עם. פתאום קם אדם בבוקר מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. יהודה עמיחי. מה זה עם? עם זה משהו שבאמת קיים או שזאת הגדרה פיקטיבית? הגדרה סוציולוגית, הגדרה פסיכולוגית אם תרצו, אבל זה לא באמת יש, קיים. יש כאלה שיגידו כך. אחרים טוענים שעם זה כן, זה ישות בפני עצמה. כן, פשיזם, בשורשיו הפילוסופיים של הפשיזם, בעצם מבינים שהקולקטיב הוא הדבר לא רק שקיים, אלא הוא העיקר מה שקיים. כל הפרטים הם בעצם איברים בגוף הקולקטיבי. לעומת זאת האינדיבידואליזם אומר, מה פתאום האינדיבידואליזם הפילוסופי? בעצם אומר שלא, כל מה שקיים זה הבן אדם. עם זאת הגדרה משפטית, תרבותית, כזו או אחרת, אבל זה פיקציה. זה בעיני המתבונן. זה לא באמת יש קיים. אלא שיש, צריך קצת, לכאורה נראה שהם צודקים האינדיבידואליסטים. מה זה העם הזה? זאת אומרת, בסך הכל אוסף אנשים שהחליטו שהם עם. אבל בואו ננסה לקחת את זה עד אבסורדום, כן? לקחת את זה עוד צעד אחד הלאה. אדם כן קיים? האדם הוא יש? גם כן אוסף של תאים. התא קיים? זה אוסף של מולקולות. המולקולה קיימת? זה אוסף של אטומים. באטום? אוסף של חלקיקים תת-אטומים, עם קוורקים. מה... אז מה בעצם קיים? מה שקיים זה רק החלקיקים האלמנטריים האלה שאני לא יודע אם הגענו שם עד הסוף, וגם אם כן, השאלה אם יש שם משהו בכלל שם בסוף. אז שום דבר לא קיים. כל השאר זה פיקציות. אני מניח שאנחנו... לא הבנתי? אני רוצה להגיע לזה. זאת אומרת, הטענה שאם אנחנו אומרים שהאדם קיים, זה בגלל שאנחנו מבינים שהאדם הוא לא ערימת תאים. ערימת תאים, אף אחד לא יתייחס לזה כמשהו שקיים מעבר לאוסף של תאים פשוט. אורגניזם זה לא ערימת תאים. אורגניזם יש פה משהו קיברנטי, זאת אומרת משהו מערכתי. כשאוסף התאים בעצם יוצר מכלול, והמכלול הזה יש לו איזושהי משמעות בפני עצמו. הוא מורכב כמובן מאוסף התאים, כשתנסו להצביע מה יש פה מעבר לאוסף התאים, לא תצליחו להצביע על כלום. אין פה כלום, זה אוסף של תאים. כשתנסו להצביע בתא עצמו, מה יש בתא מעבר לאוסף המולקולות, גם כן לא תמצאו שום דבר. זה אוסף של מולקולות, או במולקולה מעבר לאוסף האטומים. אבל העובדה היא שכשאנחנו מסתכלים על זה כמכלול, אנחנו בעצם אומרים שיש משהו בשלם שהוא מעבר לסך חלקיו. וכאשר אנחנו רואים את זה כך, זה מה שנקרא אצלנו אורגניזם, או מכלול, או יש קולקטיבי. כל פעם בהקשרים אחרים. בביולוגיה זה אורגניזם, אבל במקומות אחרים אנחנו משתמשים באופן מושאל במונח אורגניזם. בעצם אנחנו מתכוונים ליש קולקטיבי. אוקיי? אחרת זה פשוט אוסף של ישים פרטיים, שאפשר להגדיר את זה, פיקציה כזאת או פיקציה אחרת, אפשר לקרוא לאוסף הזה בשם כלשהו. אבל זה לא באמת מתאר משהו אונטי, כן? משהו שקיים במציאות עצמה. אז זה בעצם אומר ש... אם אני חוזר לעם או לאדם, ואני רואה בהם איזשהו סוג של יש קיים, מה שאני בעצם אומר כאן, זה שאם תאסוף הרבה אנשים ותשים אותם אחד ליד השני, לא קיבלת עם. הם צריכים לתפקד באיזושהי צורה של מערכת שלמה, עם חלוקת משימות, שיתוף, לא יודע מה, תרבותי, כל מיני דברים מן הסוג הזה. גיאוגרפיה משותפת, כן, זאת שאלה גדולה. היום בעידן הקהילות המדומיינות של בנדיקט אנדרסון וכל האירורי הכפירה האלה, אז אנשים לא מוכנים לשמוע אמירות מן הסוג הזה, אבל פעם תעשו את זה כדבר פשוט. כן. זאת אומרת לא קיימים, הם מחוברים. אוקיי. רגע, עוד לא הגעתי. אתה מקדים אותי, אני עוד לא הגעתי לחשמל, רגע, נגיע לשם ואז נראה. בסדר, בינתיים אני רק מנסה להגדיר קיום אורגני, או קיום קולקטיבי. אוקיי? יש ג'ון סרל בספר שלו שנקרא נפש, מוח ומדע, זה פילוסוף אמריקאי ידוע, היה נדמה לי כבר, אז הוא מדבר על תכונות קולקטיביות, הוא אומר למשל, תקחו את התכונה נוזליות. נוזליות זה תכונה של צבר מולקולות, נגיד מים, כן? אז צבר של מולקולות H2O יש לו תכונה שהוא נוזלי, או כל מצב צבירה, כן? גז, נוזלי או מוצק. למולקולה בודדת אין, זה לא רלוונטי, לא נוזלת, לא מוצקה ולא גז. זה תכונה של האוסף, זו תכונה של הפרטים שמרכיבים את האוסף, נכון? מצב צבירה יש רק לאוסף המולקולות, למולקולה בודדת אין מצב צבירה. אז מה זה אומר? שיש איזה שהן תכונות שמופיעות ברובד הקולקטיבי. הן לא מאפיינות את הפרטים שיוצרים את הקולקטיב. הן מגיחות מתוך רק במישור של הקולקטיב. שם פתאום נוצרת איזושהי מציאות שיש לה תכונות בפני עצמה. זה לא תכונות של הפרטים. עכשיו על זה, על הדוגמה הזאת אפשר לדון הרבה, כי זו דוגמה מאוד מעניינת. אני לא אכנס לזה כאן, אני משתמש בה רק לצרכינו. בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שלפעמים כשאני אוסף חלקים, אז יכולה להתקבל אצלי ערימה, ערימת אבנים, ולפעמים כשאני אוסף חלקים יכול להתקבל אצלי בניין. לאסוף אבנים ולייצר ערימה זה לא בונה. לאסוף אבנים ולייצר בניין זה בונה. אם מישהו יאסוף תאים וייצר מהם בן אדם, לדעתי הוא עבר משום בונה בשבת. כמו שהוא לקח אבני בניין ויצר מהם גוף אורגני, יצר מהם מכלול. הוא עובר משום בונה. במקרה הזה הוא לא יצר חלל, אז יכול להיות שזה תולדה, אבל זה משנה, זה תולדת בונה. כמו קיר או כמו מגבן, כן? אדם לא יותר גרוע מגבינה. אם בגבינה זה מגבן, אז באדם ודאי זה מגבן, זה בונה. בעצם המשמעות של העניין הוא שכאשר אנחנו לוקחים אוסף של דברים, מקבצים אותם ביחד ויוצרים מהם מבנה או מכלול, זה מלאכת בונה. זאת לייצר יש קולקטיבי מתוך ישים פרטיים. זה בעצם ההגדרה של, של מלאכת בונה. תן אולי דוגמה נוספת להתייחסות הזאת. יש בהלכה בכמה מקומות רואים שיש איזשהו סוג של התייחסות פשיסטית, נקרא לזה. לא דווקא במובן השלילי, אבל הפילוסופיה הפשיסטית שתיארתי קודם. למשל, יש, כן, אנחנו ברמב״ם בהלכות תשובה מדבר בראש השנה, כן, זה עניין הדיומה. הוא אומר שבראש השנה הקדוש ברוך הוא דן כל אדם, הוא דן את העיר והוא דן את המדינה. וכל אחד מהמישורים ואת העולם כולו. וכל אחד מהנידונים האלה יכול להיות בינוני, צדיק או רשע. ואז ואם הוא רשע אז הוא נחתם לזה, ואם הוא צדיק אז הוא נחתם לזה, וככה זה נעשה בכל רמת אינטגרציה. ואז שואלים עליו המפרשים, אם דנו כבר את כל בני האדם, מה יש לדון את העיר? אז כבר נגזר גורלו של כל אחד מבני האדם בעיר. מה עוד נשאר לקבוע פה? את מה דנים כשדנים את העיר, או את המדינה, או את העולם? ונדמה לי שהתשובה הפשוטה לעניין הזה היא, שכל בן אדם בעצם חובש כמה כובעים. הוא איבר באיזשהם אורגניזמים קולקטיביים, נגיד קהילה, עיר, מדינה, העולם כולו, והוא גם ישות עצמאית. הוא בעצמו מכלול של תאים גם כמובן, יש גם כלפי מטה. כאשר הקדוש ברוך הוא דן אדם כזה, הוא דן אותו בכל המישורים. זאת הוא יכול לדון אותו כאדם פרטי והוא יצא צדיק. ואחרי זה הוא ידון אותו כחבר בקהילה והוא יצא רשע. וכאזרח המדינה או כחבר במדינה והוא יצא בינוני. ולהפך, זאת אומרת אין תלות בין הדינים האלה. אדם יכול לתפקד נכון במישור האינדיבידואלי, ולתפקד רע, או יחד עם כל שאר המרכיבים של המכלול, לתפקד רע במישור הקולקטיבי. ולכן בעצם במישור הקולקטיבי יכול להיות שהדין יהיה כזה, ובמישור האינדיבידואלי הדין יהיה כזה. ושני הדברים האלה נכונים, ואנחנו נסבול כחלק מהקולקטיב, אבל נידון לחיים טובים במישור האינדיבידואלי, או להפך. זאת אומרת שאנחנו בעצם רואים את העיר לא כאוסף של אנשים, העיר יש בה משהו, או הקהילה, או המדינה, יש בה משהו קולקטיבי. זאת אומרת, מופיע פה משהו מעבר לזה שיש פה אוסף של אנשים. ההנחה של אלה שמקשים על הרמב״ם הייתה שעיר אינה אלא אוסף של אנשים. והתשובה היא שזה לא נכון. עיר היא אוסף של אנשים, אבל לא אלא אוסף של אנשים. היא אוסף של אנשים שהאוסף הזה יוצר ישות שיש לה איזשהו מעמד עצמאי. כן, כשאנחנו מטילים אחריות על חברה לדברים שקורים ב... בטריטוריה שלה, על מדינה, על עיר, על קהילה, על קבוצה כזו או אחרת, אנחנו לפעמים מטילים אחריות על קבוצה, על מה שקורה בתוכה. אחריות קולקטיבית. למה? בגלל שהטענה היא שיש לקולקטיב גם כן איזושהי אחריות או איזושהי השפעה, אשמה, במה שעושים הפרטים שבתוכו. אנחנו לא דנים רק את הפרט, אנחנו דנים גם את הקולקטיב. יש לו אחריות על מה שעושים פרטים מתוכו. זה נוגע לכל מיני שאלות של פגיעה בחפים מפשע, אגב, וכל מיני דברים מן הסוג הזה שאני לא אוכל להיכנס אליהם כאן. מה שהדבר הזה בעצם אומר, זה שאם אני רק אשלים את המעגל של הפשיזם מול האינדיבידואליזם, זו מילה טעונה, פשיזם, לכן אני לא מתכוון אליה במישור הערכי, השלילי, אלא במובן של האמונה בקיומם של ישים קולקטיביים, במובן הפילוסופי. מה? כן, קולקטיביזם תקרא לזה, כן. התפיסה ההלכתית נדמה לי בעצם מציגה איזשהו שילוב מעניין של שני האספקטים האלה. זאת אומרת שכל אדם נידון בכמה מעגלים, הוא גם אינדיבידואל והוא גם חלק מקולקטיב. ואף אחד מהם לא כפוף באופן בלעדי לשני. בניגוד לתפיסה האינדיבידואליסטית מצד אחד והפשיסטית מצד שני, בתפיסה ההלכתית נדמה לי שאפשר לראות בכמה מקומות איזשהו סוג של איזון. אני אתן רק דוגמה אחת כדי שתראו איפה הדברים באים לידי ביטוי. חז"ל לומדים מהפסוק לא תגורו מפני איש, שלדיין אסור לפחד לפסוק את הדין. גם אם יש בעל דין אלים, אסור לו להירתע, הוא צריך לפסוק את הדין האמיתי. מה קורה אם יש איום על חייו של הדיין? אין הוא דן את אלפרון, אני לא יודע, מישהו ככה, אסי אבוטבול. האם הוא חושש לחייו? מה, הוא צריך למסור את נפשו בשביל לדון את הדין הנכון? אז יש פוסקים שרוצים לומר שבספק פיקוח נפש עדיין הוא חייב לפסוק. בוודאי פיקוח נפש לא. בספק פיקוח נפש, אם יש ספק שהוא ימות, אז הוא צריך לפסוק את הדין ולקחת את הסיכון. וזה מעורר כל מיני שאלות, כי בדרך כלל בהלכה, במקום שספק פיקוח נפש לא נדחה, גם ודאי פיקוח נפש לא נדחה. ולהפך, כשזה נדחה, אז גם זה נדחה. לא מוצאים חילוק בין ספק פיקוח נפש לוודאי פיקוח נפש בהלכה. נדמה לי שאם אני מקצר, נדמה לי שמה שזה בעצם מבטא, ההלכה הזאת, זה שהדרישה מהדיין לא להירתע, היא בגלל שיש פה פיקוח נפש על הציבור. זאת אומרת, אם לא תהיה מערכת משפטית אפקטיבית, אז הציבור מתפרק. זאת אומרת, זה מות הקולקטיב. קולקטיב לא מתפקד, זה קולקטיב מת. אפשר לראות בהלכה שיש ממש דיני פיקוח נפש לקיומו של קולקטיב, בלי שאף אחד ימות. יש דיני פיקוח נפש בגלל החשש מזה שקולקטיב יתפרק. ואחד מהם זה הדוגמה הזאת. ולכן אתה צריך לקחת אפילו ספק פיקוח נפש כדי לשמר את האפקטיביות של המערכת המשפטית. למה לא ודאי? כי הדיין, חוץ מזה שהוא משרת ציבור, הוא גם אדם פרטי. והזכויות הפרטיות שלו לא כפופות או לא משועבדות לתפקידו הציבורי, לתפקידו החברתי. יש לו איזשהו מעמד גם עצמאי. אנחנו לא משעבדים את האדם לגמרי להיותו איבר באורגניזם, ולא להפך. וגם האורגניזם לא משועבד רק לתת שירותים לאדם הפרטי. יש פה איזון מאוד עדין בין שני האספקטים האלה, וכל אחד עומד לעצמו. אתן רק דוגמה מאתיקה צהלית. באתיקה הצהלית, כן, במיתלה היה מקרה מפורסם כזה, רפול שמה ראה שהמצרים, כן, המצרים התחבאו ולא היה ברור איפה הם. אי אפשר היה לטפל בסיטואציה בגלל שלא היה ברור איפה הם נמצאים. היו כפלי קרקע, לא יודע כל מיני דברים כאלה. אז הוא היה צריך מישהו שייסע עם ג'יפ כדי שיירו עליו, כן, קיבל איזה צלש אחרי זה, הוא מת. מה? קנדור, בדיוק. כן. אז הוא היה צריך מישהו שייסע בג'יפ כדי שיירו עליו, וזה יחשוף את מיקומם של המצרים. לעניין הזה הוא ביקש מתנדב. הוא לא נתן פקודה. בגלל שבאתיקה הצהלית אי אפשר לתת פקודה כזאת. למרות שבמלחמה כל חייל נדרש לסכן את נפשו, זה משמעותה של יציאה למלחמה. אבל משימת התאבדות, אתה לא יכול לתת פקודה לחייל לצאת אליה. משימה שהיא ודאי פיקוח נפש, לא ספק פיקוח נפש. אין דבר כזה. למה לא? כל אחד הרי נדרש להסתכן בשביל זה מה לעשות, זה האמנה החברתית. כל אחד תורם את חלקו בתקופה שהוא משרת ולוקח את הסיכונים. התשובה היא שנכון, אבל זה הכל מהאספקט שלי כאזרח או כפרט בחברה. אבל חוץ מזה אני גם אדם פרטי. אי אפשר לשעבד לגמרי או להתעלם לגמרי מהזכויות האישיות שלי כאדם פרטי. אי אפשר לשעבד את זה לגמרי למחויבות שלי לציבור. ולכן אי אפשר לדרוש מבן אדם למות בוודאי למען מטרה ציבורית. אפשר לדרוש ממנו לסכן את עצמו במקרים קיצוניים, כי אחרת כולנו נמות. אבל זה לא משועבד. יש פה איזושהי תפיסה מאוד מעניינת בין לבין, אבל זה רק אני סוגר את הסוגריים. לענייננו, בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה ש... מבחינת ההלכה יש ישים קולקטיביים, וההלכה מכירה ביש קולקטיבי כאיזשהו סוג של ישות שהיא מעבר לאוסף הפרטים שמרכיבים אותה. כן, קבלת מתן תורה למשל הניח את זה. כשאבותינו עמדו בהר סיני וקיבלו תורה, אז ההנחה היא שזה מחייב גם את צאצאיהם. אני לא עמדתי שם. למה זה מחייב אותי? אז הגננת בגן, כמה שאני זוכר, סיפרה לי שאני כן עמדתי שם. כל הנשמות היו שם, עמדו בשלושות, זה סיפור עצרונציק, אין דבר כזה. אם הנשמה שלי עמדה שם, שתקיים את זה היא. מה זה קשור אליי? ברור שלא. יש פה איזושהי אמירה מטאפורית. האמירה המטאפורית הזאת בעצם אומרת שמי שהתחייב במעמד הר סיני היה הקולקטיב. לא אוסף האנשים שעמדו שם, הספציפיים שעמדו שם, אלא הקולקטיב. עכשיו, כל מי ששייך לקולקטיב הזה, מחויב במה שהקולקטיב הזה התחייב. אז גם אם אני נולדתי 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 שנה אחר כך, ולא עמדתי שם, זה לא משנה. כמו שחוקים שהתקבלו בארצות הברית לפני 200 שנה, החוקה הקדושה של האמריקאים, שהתקבלו לפני מעל 200 שנה, עד היום הם מחייבים את כולם, למרות שלא המצביעים כבר חיים בינינו, ולא המחוקקים כבר חיים בינינו. למה? בגלל שמי שהתחייב בחוקה הזאת, כמו כל מערכת חוק, זה הקולקטיב, זה הציבור האמריקאי, זה לא אוסף האזרחים שהיה באותו, שחי באותו זמן. וברגע שהקולקטיב הוא זה שמחויב, אז כל מי שמצטרף אל הקולקטיב הזה נעשה מחויב מאליו. זה עוד פעם התייחסות לקולקטיב כמשהו שיש לו איזשהו מעמד מעבר לפרטים שמרכיבים אותו. כן, יש תוספות בערכים, במעילה בעצם, סליחה, בדף ת' עמוד ב', תוספות אומר שמה שקורבן שמתו בעליו, בקורבן ציבור אין דין קורבן שמתו בעליו. זאת אומרת, אם יש קורבן שהוא קורבן ציבור, ציבור יפריש את הקורבן הזה, לא אדם פרטי, ואדם פרטי, אם הוא מת, אז השאלה מה לעשות עם הקורבן, כבר אין מי שאני מקריב את זה עבורו. אז מה עושים? אז יש דינים, מה עושים עם קורבן שמת בעליו? אבל בקורבן ציבור אין דין של קורבן שמת בעליו. ציבור לא מת. לכל היותר הפרטים שמרכיבים אותו מתו והתחלפו, אבל הציבור עדיין פה. הוא לומד את זה מפסוק, דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. תוספות מביא את זה, את הפסוק הזה. בכל אופן, זה עוד פעם רואים שיש פה איזושהי גישה שקולקטיב זה סוג של יש, זה לא הגדרה פיקטיבית. זה לא אוסף של פרטים שאני בוחר להתייחס אליהם באופן כזה או אחר. כן, יש אולי עוד דוגמה אחת, הספינה של תזאוס, כן, זה דוגמה מפורסמת. כן, תזאוס לקח את הספינה שלו אחרי שערה למבדוק, לתיקון, והתחילו להוריד כל מיני קרשים שנשברו והחליפו אותם בקרשים אחרים, ואז הייתה עוד שערה והחליפו עוד קרשים שנשברו, ובסוף לא נשאר שום קרש מהספינה המקורית. השאלה אם זו עדיין הספינה של תזאוס. אף אחד מהקרשים שהיו במקור כבר לא נמצא כאן. אז השאלה, ממתי זה מפסיק להיות הספינה של תזאוס, אם בכלל? או שזה עדיין? אגב, זה מחלוקת ראשונים. הדבר הזה, מחלוקת בין הריטב"א לתוספות. השאלה, אם אדם אומר לאשתו, נותן גט לאשתו על מנת שלא תיכנס לבית אביה לעולם, ונפל הבית. עכשיו מקימים את הבית מחדש. אז השאלה, אם זה נקרא עדיין בית אביה שאסור לה להיכנס אליו, או שהתנאי תולה את זה בכניסתה אליו או לא. אבל לענייננו, מה שבעצם עוד פעם אני מראה פה זה שהספינה הזו זה סוג של בניין. זה לא אוסף קרשים. כי אם זה היה אוסף קרשים, אז אף אחד מהקרשים המקוריים כבר לא פה. אז זאת לא הספינה של תזאוס כבר, ברור. אבל ההתייחסות שלנו היא שזה כן הספינה של תזאוס. למה? כי הספינה של תזאוס זה לא אוסף הקרשים. אלא זה המכלול שנוצר על ידי אוסף הקרשים. עכשיו, למה אני אומר את כל הדברים האלה? בגלל שאני חושב שזה מה שהחזון איש מתכוון כשהוא מדבר על בונה. בחוט. הוא אומר שמכניס חיים בתוך החוט המת, לוקח את כל החלקיקים שיש בחוט ויוצר מהם בעצם איזשהו מכלול שפועל באופן אורגני. זה הופך להיות מכשיר חשמלי שמתפקד באיזושהי צורה של מערכת. עד עכשיו זה היה בסך הכל אוסף של אטומים, אחד עם השני, כל עוד זה לא מתפקד פונקציונלית, זה לא מעברר, זה לא מאיר, זה לא נוסע, לא משנה, כל מכשיר חשמלי, מה שהוא עושה, אז בסך הכל יש פה אוסף של אטומים. אבל ברגע שהפכתי את זה למכשיר חשמלי שמתפקד כמו ספינה, כמו בניין, אז הפכתי את אוסף החלקיקים הזה למכלול. אז אומר החזון איש, זה בונה. זה פשוטו, זה ברור שזה בונה. כי אתה בסך הכל הוא לוקח את אוסף, נכון שאני לא שם את החלקיקים ומדביק אותם אחד לשני. במובן הזה יש פה כן איזושהי הרחבה. אבל אני כן לוקח את אוסף החלקים האלה ויוצר מהם מכלול שמתפקד כמערכת. עכשיו זה כבר לא אוסף של 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 אטומים, זה מעברר. זאת אומרת, זה דבר שעובד בצורה פונקציונלית. לכל חלק בו יש נוטל חלק בתפקוד. אז בעצם ברגע שיצרתי מזה איזשהו סוג של יש קולקטיבי, איזשהו אורגניזם, אז בעצם עברתי על בונה. בונה פירושו ליצור מכלול מתוך פרטים. זה בעצם המשמעות של מה שראינו גם בקהילות יעקב למעלה. ולכן אני חושב שמה שהחזון איש אומר לגמרי make sense. כמו שכולם לא מבינים מה הוא רוצה. לגמרי make sense בעיניי. זאת אומרת, בסופו של דבר, בעצם מה שעשיתי פה, הפכתי את החוט למשהו אחר. הפכתי את החוט, או לא את החוט, אלא את המעגל החשמלי, או את המכשיר, לא רק את החוט. הפכתי אותו לאיזשהו אורגניזם שמתפקד כמכלול אחד, ונותן לי פונקציה כלשהי. עד עכשיו זה סתם היה אוסף של חלקים, מפלסטיק, מברזל, מכל מיני דברים כאלה. לקחתי את כל אלה והפכתי אותם למכלול. זה ממש בונה. ולכן אומר החזון איש, שכאשר אני סוגר מעגל חשמלי, אז אני עובר משום בונה. לא שומע? סגירת דלת, זה לא יוצר את הבית. בניית הבית יוצר את הבית, סגירת דלת לא יוצר את הבית. היה חלל פונקציונלי קודם, והוא נהיה חלל פונקציונלי גם עכשיו.
אני לוקח קרש ותומך את זה בפתח, כן בניתי. אם אני מסובב את זה על הציר, אז לא בניתי.
נכון.
אז פה יש לי כפתור שמסובב על ציר, והכנסתי חיים.
נכון.
פה יש לי דלת,
מסתובב על... ולא הכנסת חיים.
והפכתי את המכלול הזה.
לא, לא הפכת שום מכלול. לא, לא הפכת שום מכלול. לא נוצר פה שום מכלול חדש. הייתה דלת ונשארה דלת. ברור שיש פה שאלה, תראה, זה כמו הספינה של תזאוס, מי כמה קרשים זה כבר לא. יש תמיד שאלה של איפה אני יוצר את זה. אבל בסדר, אבל אני חושב שזאת יצירה מספיק משמעותית, או יצירת מכלול מספיק משמעותי, בשביל לראות את הדבר הזה כמלאכת בונה. לא, זה יש לו פוטנציאל עברור. בסדר, הוא לא מעברר כל עוד הוא לא פועל פונקציונלית כמעברר. יש לו, אנחנו קוראים לזה מעברר, כי אתה הולך לחנות, אתה מבקש תנו לי מעברר. אבל זה לא משנה, הוא לא מעברר כל עוד הוא לא מעברר. אחרת זה מכשיר של מעברר. מעברר זה גם שם פועל. הוא מעברר. מה? כן, מה יש בדימר? זה שאלה אחרת כבר. יכול להיות ששמה באמת זה לא יהיה. להגדיל את הזרם לא יהיה. אולי יהיה מבהיר אם זה נורת לאט, אבל בונה, בהחלט יש מקום להגיד שבונה לא יהיה פה. נכון? מה? אז אני אומר, אפשר להתחיל לדון עכשיו בכל מקרי הגבול האלה, ולדון האם יש בהם בונה או לא, זו כבר שאלה, שאלות הלכתיות ספציפיות, אני מנסה להראות את את העיקרון.
שלא ברור לי דבר אחד, אלה שהתנגדו בעצם לתזה של החזונית שזה בונה, למה הם עשו את החשמל
המילאים? למה הם עשו? אמרתי, או מצד מוליד זרם או מבהיר, זה השיטות העיקריות. אני אומר, דווקא השיטות שהתקבלו, שנראות הרבה יותר סבירות, הן בעיניי יותר מרחיקות לכת. כי נורת לאט, נקרא לזה מבהיר, מה הקשר בין אש לבין הלאט של הנורה, ומוליד זרם זה בכלל משהו מאוד מפוקפק, ודווקא החזוני, שכולם מתייחסים לזה כאיזה חידוש שאף אחד לא מסכים איתו, דווקא שם אני רואה היגיון רב. אבל כמובן שההיגיון הזה דורש איזשהו סוג של הסתכלות שהוא לא טריוויאלי, זאת אומרת, הוא לא העתקה של אחד לאחד מהמקרים שמופיעים במשנה או בגמרא, ותראה, זה מאוד דומה, זה דומה בקונספציה. זה לא דומה במובן של איך עושים את זה פיזית. וכאן זה באמת מתחבר גם למה שאמרתי בפעם הקודמת. אם בפעם הקודמת דיברתי על השאלה באיזו רזולוציה אני מתייחס לדבר, זאת אומרת, האם אני מתייחס לזה ברזולוציה של המעגלים החשמליים הקטנים, או ברזולוציה של הקלנועית, או של המעלית, או של מה שלא יהיה, המכשירים הגדולים, כאן זה שונה קצת ממה שהיה קודם, למרות שיש דמיון. אבל זה שונה ממה שדיברתי עליו בפעם הקודמת, כי כאן אני לא מדבר על רמת רזולוציה. כאן אני מדבר, אני מוכן לראות גם את החלקים פה, זה לא שהחלקים מבחינתי לא קיימים, אלא החלקים האלה יוצרים איזשהו מכלול שהוא שונה מהאופי של החלקים שיוצרים אותו. זה לא היה קיים בפעם הקודמת. בפעם, נגיד, תולעת קטנה ותולעת גדולה, אין בתולעת הגדולה חוץ מאשר הרבה מאוד תאים של תולעים קטנות. זאת אומרת, זה לא, זה רק הבדל בגודל. כשאני מדבר פה על מלאכת בונה, זה לא הבדל בגודל, אלא נוצר משהו חדש. הבדל בגודל זה ההבדל בין אבן אחת לערימת אבנים. כאן ההבדל הוא בפונקציה. זאת אומרת, נוצר איזשהו מבנה חדש, ולכן זה לא רק שאלה של באיזה גודל אני מסתכל על זה, אלא אולי הייתי קורא לזה ברמת האינטגרציה. באיזה רמת אינטגרציה אני מתייחס? ברמה של המכלול או ברמה של הפרטים? יש גם דרגות ביניים. כן, תראי לי. אני לא יודע אם הייתי קורא לסלט מכלול. כי יש לזה טעם טוב, אבל זה לא איזשהו משהו שיש לו פונקציה חדשה. זה שאלה של הערכה. אני מסכים שיש משהו ממה שאמרתי גם בסלט. והשאלה היא כמה משמעותי זה צריך להיות בשביל שנחליט שהדבר הזה הוא איסור מלאכה דאורייתא, היא תמיד שאלה של כמות. ברור שיצירה צריכה להיות מספיק משמעותית, מספיק חדשה, בשביל שאני אגדיר אותה כאסורה מדאורייתא. אם זה, יש בזה משהו מן העניין, זה לא מספיק. כדי, אני לא הייתי חושב, לא הייתי מכניס את זה, אני חושב ל... אז אמרתי, זה, הזכרתי את זה קודם, זה לא קיים פה. זאת אומרת, אני לא לוקח רכיב רכיב ומדביק אותם אחד לשני. והחזון איש עצמו מתייחס לזה. אבל הוא אומר שכיוון שבסופו של דבר אני הופך אותם למכלול, ההפיכה למכלול היא בעצמה מחברת אותם. זה מה שהוא כותב, קראנו קודם את לשונו. זאת הוא טוען שברגע שזה הפך למעגל אחד, אז בעצם קונספטואלית זה יתחבר. כי עכשיו זה כבר לא אוסף של אטומים או אוסף של חלקים, אלא זה הפך למכלול אחד. אז לא חיברתי אותם פיזית. אבל קונספטואלית זה הפך להיות משהו מחובר. אז נכון, יש פה איזושהי הרחבה מסוימת של מלאכת הבונה הרגילה, אבל זאת הרחבה שאני חושב לא יותר מרחיקת לכת מהרבה הרחבות אחרות שאנחנו עושים. הרב? לא. שם הזמן צודק בטענה שלו נגד הרב גריינמן. כן, כי לא יצרתי כלום, כל עוד זה לא פועל. כמו שאמרו קודם, המעברר, כל עוד הוא לא מעברר, אז הוא לא, הוא רק פוטנציאל לעברור, הוא עוד לא פונקציה חדשה. אוקיי, אז בעצם הנקודה היא שכאן אני מנסה לראות, להבחין בין רמות אינטגרציה שונות, ולא בין גדלים שונים, או ברזולוציות שונות, מה שעשיתי בפעם הקודמת. אבל עדיין, המהלך, אני חושב שהוא מהלך דומה, ובשני המקרים, דרך אגב, ההסתכלות המחודשת הזאת באה כדי לאסור ולא כדי להתיר. למה? לא, בית הוא... לא, הוא לא שימש אותי. גם המעברר... אם אני מדליק... אם אני מדליק את המעברר ולא עומד מולו, אז עברתי איסור. הוא לא מעברר אותי. כן, אבל הוא עושה... הוא מתפקד כמעברר. גם הבית מתפקד כבית. לא צריך שום דבר חוץ מזה. אני, כשאני לא נמצא בתוכו, אז הוא לא הבית שלי. אבל בית יש כאן. אני לא חושב שצריך את האדם בשביל שזה יקרה. אז אמרתי, המעברר שתפעילי אותו ולא תהיי מולו, את חושבת שזה יהיה מותר? אני שואל. לא, זה לא רלוונטי, כי אם אני לא מתעברר, אז מה זה מעניין אותי שהוא מעברר?
אמרת שהפונקציונליות תהיה משנה.
נכון.
הפונקציה של זה היא קשורה בבן אדם.
לא. הפונקציה של זה קשורה בשאלה מה בן אדם יכול לעשות עם זה. אם הבן אדם בפועל משתמש בזה או לא, אם אני בונה בית ולא גר בו, אני עובר על מלאכת בונה לכל הדעות. כיוון שיצרתי פה משהו שאני יכול לגור בו. אם זה משהו שהוא עדיין בכלל לא מתפ...
פוטנציאל,
זה כמו הפוטנציאל. לא, כי אם זה משהו ש... לא, 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 זה לא אותו דבר. כי זה פוטנציאל השימוש. אבל פה דיברו על מעברר מחובה, זה פוטנציאל הפונקציה, לא לשימוש. זאת אומרת, הוא עוד לא משמש בכלל. מבינה? זאת אומרת, הוא עוד לא מעברר בכלל, לפני שאני מדליק אותו. זה שאני לא מתעברר, זה לא משנה, זה במישור אחר לגמרי. המעברר בעצמו, ברגע שהוא מעברר, אני עברתי על בונה. כמו שכשבניתי בית ולא נכנסתי לגור בתוכו. ברור שעברתי על מלאכת בונה. כמו שיצרתי פה מכשיר שמתפקד. זה שאני לא משתמש עכשיו במכשיר הזה, אז מה? אסור לי ליצור את המכשיר הזה. כן. מה פתאום? המתח קיים כבר בלי זה. כשאתה מכניס את זה, אז המתח הוא מעביר את זרם. הפרשי מתח שם, כששמתי את ההדקים, אז הפרשי המתח באים להדקים ויוצרים זרם.
אני לא הזרמת.
אתה לא הזרמת בפימפום, אתה יצרת זרם. על ידי זרם, על ידי מפל המתח, אתה יצרת את הזרם.
זה לא
גרם? לא, כי הזרם הוא לא חשוב פה, אתה יכול להסתכל למתח כמו לזרם. תכלס, מה שמחיה את החוט, מה שגורם לו לתפקד, זה בכלל זה האספק, זה לא הזרם ולא המתח. אז הכנסת האספק לתוך המעגל, זה לא משנה אם זה המתח או הזרם, זה לא... ברגע שהוא הופך להיות פונקציונלית שונה, יצרת פה משהו חדש. זה לא הנקודה של דחפתי את האלקטרונים כך שהם מתגלגלים שם בפנים. בסדר? אוקיי, אני חושב שנעצור כאן. תודה.
שבוע. תודה רבה, תודה רבה.